טוב, בכל אופן, אנחנו נמצאים בחלק השני של החסידות, שהוא באופן העשייה, ורציתי להשלים לימוד של אתמול בנקודה מפרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת שמות מדברי הנציב, לא הנציב הבריטי, להבדיל אל הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי, צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין, רבו של הרב קוק. אתמול דיברנו על הפסוק, ונתן לך רחמים וריחמך וכולי. ובפסוק הזה אמרנו, חז"ל אמרו, שמי שמרחם על הבריות, אז גם ירחמו עליו מן השמיים. ואמרנו שהפלא והיופי של הפסוק זה שגם מה שאנחנו מרחמים על אחרים, גם זה רחמים שהשם נתן לנו, שלמעשה מי שמגיע לו ישר כוח זה הקדוש ברוך הוא, והוא נותן לנו את הרחמים, וכאילו זה אנחנו המרחמים, ואז אומרים, וואי, אתה ריחמת, אז נרחם גם עליך. זאת אומרת, בסופו של דבר, מי שמגבה אותנו ומי שנמצא ברקע, זה הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו פותחים את הצינור, והרצון האלוקי עובר דרכנו, אז על זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר, ואומר, אתה ריחמת, נרחם גם עליך, למרות שבאמת מי שנתן לך את הרחמים, זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש כאן איזה מין מתנה כפולה כזאת, גם את המתנת רחמים הוא נותן, וגם אחרי זה מחשיב, כאילו אנחנו חתומים על הפרויקט הזה, כאילו זה רחמים שלנו, ואז אומר, אתה ריחמת, ירחמו גם עליך. זה מה שמענו אתמול על הפסוק הזה בספר דברים. מקווה שהצלחתי להעביר, אבל גם אתמול דיברנו על זה, אז אני מניח שזה ברור. נזכרתי אחרי הלימוד שלנו, שבפרשת שבוע היה אותו דבר בביורו של הנציב, העמק דבר, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. זוכרים חבר'ה? והכוונה היא מה שמו, אני צריך להגדיר להם הגדרה, צריך להגיד להם מי זה שדיבר איתי, לא אוכל להצביע עליך ביד כי אתה לא גוף ולא דמות הגוף, אבל לפחות שאני אתן להם הגדרה ברורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין אצלי הגדרות, אני כל הזמן מתגלה, מתחבר לעולם, מופיע בעולם, על פי הדרגה של בני האדם. הקדוש ברוך הוא אחד, אבל מלא גוונים. השם אחד, וכל הכוחות, וכל התצורות נקרא לזה, וכל ההופעות, וכל הגילויים, מתרכזים בהופעה האחדותית של הקדוש ברוך הוא, ותלוי במדרגה שלנו. ככל שאנחנו מכשירים את עצמנו לקלוט יותר, ככל שהכלים שלנו יותר מתרחבים, כך אנחנו קולטים ההופעה האלוקית עוד ועוד. הקדוש ברוך הוא אין סוף. ובעצמותו בלתי מושג, אבל בגילויו זה אין סוף גילויים, פעם כך, פעם אחרת, פעם מתגלה כאיש מלחמה, פעם כזקן יושב בישיבה, פעם קנו ונוקם, פעם רחום וחנון, תלוי לפי מדרגת בני אדם. אז ככה הקדוש ברוך הוא כבר נותן למשה רבנו לימוד גדול באמונה, וגם לנו, אל תחפש שם מסוים, גם אם אתם אומרים י' כ' ו' כ', נדע כולנו שי' כ' ו' כ' זה נעלם, אין מחשבה תפיסה בי כלל, אבל בשם אלוהים, מתגלים הרבה הרבה הופעות אלוקיות, לכן זה בשון רבים, פעם מתגלה ככה, פעם אחרת, בהרבה הרבה צורות. וזה נכנס במילים, אהיה אשר אהיה. שאני אהיה תמיד כפי מה שאתם תהיו. אתם תהיו נחמדים, עם ישראל, תגלו אותי, אתם תהיו מצוות ותורה, תגלו אותי יותר ויותר. אז תאמר לעם ישראל, אני אהיה איתם מקביל, השם צילך על יד ימיניך. בסדר? זה אהיה. כלומר, אל תצמצם אותם לשם מסוים, אל תגיד להם אני רק מרחם, או אני דין, או אני חסד, אלא אני מופיע באלף אחד, אין סוף צורות, אהיה כפי אשר אתה או אתם תהיו. אז כולכם בטח רוצים לשאול, אז למה לא כתוב בתשובה אהיה אשר תהיה, או אהיה אשר תהיו? כלומר, אם עומק התשובה היא, אני לא שם מקובע, לא משהו מוגדר, אלא אני אהיה כמו שאתם תהיו, אם זה מה שענה הקדוש ברוך הוא למשה, אז שואל הנציב בהמשך הביאור שלו, היה צריך להיות כתוב, אהיה אשר תהיה. או אם תרצו, אהיה אשר תהיו. נכון? כמו איזה אקורדיון כזה נפתח ונסגר, פעם כך, פעם אחרת, אני מתגלה, מופיע בעולם, על פי המדרגה שלכם, על פי הכוחות שלכם, על פי מה שאתם מרכיבים על העיניים, משקפיים ורודות, תראו את העולם בוורוד, כל צבע, ככה אתה, על פי המדרגה שלכם, ככה תקלטו אותי. אז למה לא כתוב, ואהיה אשר תהיה, או אהיה אשר תהיו? אז הוא עונה על זה, כי גם המדרגה שלכם, גם אותה, אני מקנה לכם. כלומר, גם איך שאתה תהיה, גם זה מתנה משמיים. כמו שאמרנו על פסוק, ונתן לך רחמים. אני אהיה כפי שאתה תהיה, אבל גם מה שאתה תהיה, אני עושה. כלומר, אני עוזר לך להיות צדיק, עוזר לך להיות חסיד, עוזר לך להיות בן תורה. לכן כתוב, אהיה אשר אהיה. כלומר, אני מהווה, אני אעשה את מה שאתה תהיה. אז כדי שלא נחשוב שאנחנו בלבטים על המדרגה שלנו והכל תלוי בנו מהתחלה ועד הסוף, לכן לא כתוב ואהיה אשר תהיה, אלא אהיה אשר אהיה. אהיה זה אני, הקדוש ברוך הוא, אני מנביע כוחות בכם, אני משפיע לכם כוחות. לכן כתוב, אהיה אשר אהיה. באמת הכוונה, אני אהיה כפי שאתם תהיו, אבל גם מה שאתם תהיו, זה בזכותו של הקדוש ברוך הוא. לכן גם זהו מי השם יחס לעצמו בצדק, אהיה אשר אהיה. אהיה הכוונה, אני עושה את זה, אני אפעל בכם, אני אשפיע לכם, אני אתן לכם כוחות. כמו הפסוק פותח, תדרך המשביע לכל חי, רצון. השם נותן לנו את הרצונות, הוא מסביע לנו את הרצון. ככה אני אהיה כמו שאתה תהיה, אבל מה שאתה תהיה, גם זה תגיד לי תודה. גם זה שכוח הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא זה שמגלגל לאיזה מדרגה אנחנו נגיע. הוא זה שנותן לנו את האופציות לפחות. אנחנו בוחרים, אבל הוא נותן לנו את האפשרויות בידינו, בנפשנו, בנשמתנו, בשכלנו, ברגשותנו, להיות מדרגה מסוימת. לכן כתוב, אהיה אשר אהיה. האם סיבכתי אתכם לגמרי? או שהצלחתם להבין? ניסיתי להעביר את דברי הנציב, אבל לא יודע אם הצלחתי כל כך, חבר'ה. אז החבר'ה הבינו את הקטע? יופי. טוב, מי שלא הבין, אשמח אחרי זה, אחרי הלימוד, אחרי השיעור שלנו, לחזור על הדברים האלה. אז בואו נראה את החלק השני מן החסידות, שהוא באופן העשייה. אני מקווה שכולם מצאו. קל למצוא את זה, כי זה איזו מתיחת פסקה גדולה. החסידות מחולקת כזכור לכולם לשלושה חלקים, לפרטי עשייה, שאותם כבר למדנו, ולאופן העשייה שנראה היום, ולא רק היום, אלא בימים הקרובים. והחלק השלישי זה הכוונה. כלומר, לא רק מה עושים, לא רק איך עושים, אלא לשם מה עושים. אני אמרתי לפני רגע שאת החלק הראשון כבר למדנו, נזהרתי בלשוני, כי אם הייתי אומר כבר סיימנו, איך אפשר להגיד שסיימנו? שגמרנו על דברי האלוקים החיים האלה. ישבנו פעם אצל הרב ציודה זצ"ל, הרב ציודה כהן קוק בחדר, ואחד מהתלמידים על שאלה של הרב ציודה, האם למדנו את הפסקה הזאת? אז הוא אמר, את הפסקה הזאת כבר גמרנו. הוא עשה את שגיאת חייו. אז אמר לו, גמרנו? אפשר לגמור פסקאות? אנחנו נחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. הוא הצטער שהוא נתן את התשובה הזאת, והרב ציודה להיכנס בו כדי קצת לחנך אותו. מה זה גמרנו? לא גומרים, זה הכתבי האבא של הרב קוק, את הכתבים של אבא לא גומרים אף פעם, אנחנו נחזור ונחזור. הוא חיפש לאן לברוח, הבחור. איך מתחילה הפסקה שלנו? אני לא יכול להגיד לך בעמודים, כי אתה יודע שאיציק, שלכל אחד יש... אבל זה מתחיל במילים, החלק השני מן החסידות. אבל איציק, יש לידך בחורים כל כך טובים, שאת עוזי ואת איציק, עוזי ואביגדור, יעזור לך למצוא. החלק השני מן החסידות. רק ברשותכם אני אברך על החמין שחכם חיים בועז הביא לנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. יישר כוח רבי בועז, ישבת את נפשי. טוב, אתה מצאת בועז, יש לה קצת מדפדף. אז גיל ונתנאל הוותיקים יראו לך. בזכות שלא מצאת, אני יכולתי לגמור את הקוסטי תוך כדי שאתה מחפש. מקווה שכולם מצאו, ואם לא, אז אהבת ישראל, דיבוק חברים, תעזרו אחד לשני. החלק השני בחסידות הוא באופן העשייה, וכולם הבינו מה זה אופן העשייה, זה איך אני עושה את זה. אני יכול לקיים מצוות בלי חשק, כמצוות אנשים מלומדה. מה חובתי ועשנה, כי מי שפורק את העול של המצוות מעל צווארו, מה שנקרא בצבא, גומרים הולכים. נו, זה ודאי לא אופן משובח, אבל אני יכול לקיים את החסידות הזאת, בכלל את המצוות, אבל יתרה מזאת, את החסידות שזה הלפנים משורת הדין, יכול לקיים את זה באהבה, ביראה, בשמחה. אלה האופנים שלהם מתכוון הרמח"ל, כמו שנראה מיד. והנה גם זה, אופן העשייה נכלל בשני עניינים. אמנם תחתיהם נכללים פרטים רבים, כלומר יש כאן אבות ויש תולדות. שני הראשים הם היראה והאהבה. ולמה זה הסדר, חבר'ה? למה הסדר הוא קודם יראה ואחרי זה אהבה? מה נראה לכם, חברים יקרים? בשני אופני עבודת השם, קודם יראה ואחר כך אהבה. ווס איז דה תרץ. למה קודם יראה ואחרי זה אהבה? מי רוצה לומר? זה יראה, ונעשה ונשמע זה אהבה, אתה אומר. נכון? כפה זה יראה, ונעשה ונשמע זה מתוך אהבה. זאת אומרת, ככה בהיסטוריה היה. כן, חכם אדם?
לא, בגלל הסדר...
אני שואל, כן, למה היראה... למה היראה קודמת לאהבה? נכון, היראה כאן היא לא יראת עונש שאני מפחד שהוא הולך להחטיף לי כאן בעולם הזה או בעולם הבא, כי זו יראה שלא ייקחו ממנה הרבה החסידים, אבל היראה כאן זו יראת כבוד, ולזה התכוון אדם שאמר, גם לאבא שלך אתה מתייחס איש אביו ואיש אמו ואביו תיראו, נכון? אחרי זה אתה כמובן גם אוהב מאוד מאוד את ההורים הטובים שלך, אבל אתה מתחיל ביראה שיהיה קצת דיסטנס, שיהיה קצת, שלא לגמרי סחבקים, נכון חבר'ה? לא לקרוא לאבא בשמו הפרטי, נכון? נגיד לאבא קוראים משה, אז אל תקרא לו משיק או בוינה, אלא אבא, נכון? בייחוד אצל אחינו הספרדים, הם יודעים מה זה יראה כלפי הורים, נכון? אצל אחינו הספרדים, הכבוד כלפי הורים, יש לאשכנזים מה ללמוד. מקווה שאין פה אף אחד שנעלב, איזה אשכנזי פה שנעלב. בכל אופן, אחד שאני הולך להסתפר אצלו בערך פעם בחודש, חודש וחצי בקיאת ארבע, הוא כל פעם מספר לי סיפורים איך היה אצלהם במרוקו. הוא נקרא ספר כי הוא מספר סיפורים כל הזמן. הוא גם מספר בסדר, אבל עיקר מעלתו זה הסיפורים, גם כל תספורת אצלו, אתה בא, אתה יודע מתי התחלת, אתה לא יודע מתי אתה גומר, כי זה סיפורים ככה לאורך זמן. גם אין הרבה שבאים להסתפר, אז הוא מנצל את ההזדמנות סוף סוף יש לו עם מי לדבר. הקיצור, אז הוא סיפר לי שכשאבא שלו היה מדבר, הוא אומר, בחיי, הוא אומר, מעולם לא הסתכלתי לאבא בעיניים. הוא אומר, תמיד הייתי עם הפנים למטה. לא בגלל שהוא פחד ממנו משהו, אלא לא היה מסוגל, אומר, לא יכולתי לעלות על דעתי להסתכל לאבא בעיניים. אז זה יהודי מרוקאי תמים, טהור, ודבר כך ככה טבעי אצלו. זו דוגמה אחת, הביא לי הרבה דוגמאות. אז כמו שאמרת, אדם, כשפונים לקדוש ברוך הוא, אם נפנה אליו באהבה, ואהבה ודאי זו תכונה חשובה ויותר גדולה מיראה, אבל אם נתחיל באהבה, היא יכולה להיות אהבה פראית, אהבה בלתי מרוסנת, אהבה ששוברת את הכבוד, את המרחק. ולכן הוא צריך להיות גם רחוק מכל רחוק, וגם קרוב מכל קרוב, למרות שזה נראה לכאורה סותר. אבל למעלה, במקום האלוקי, הפכים מתאחדים. גם רחוק מכל רחוק, גם קרוב מכל קרוב, שני הדברים אמת. בסדר חבר'ה? שתי האותיות האחרונות של יראה, הן שתי האותיות הראשונות של אהבה. ככה שזה מחזק את ההבנה שלנו, שמתוך היראה אתה גולש אל אהבה. יראה אהבה, כמו מילה אחת. בסדר חברים? אז הגענו למסקנה שהיראה היא הבסיס, ואמרנו שוב, זה לא יראת העונש. צריך שיהיה קצת יראת עונש לכל אחד, ועדיין אנשים, ילדים קטנים בהתחלת עבודת השם שלהם, אבל היראה כאן זה יראת רוממות, יראת כבוד, ומתוכה, מתוך הכרת מעלתו והקטנות שלנו, ושאם כל זה הוא קרוב אלינו, אז באה האהבה הגדולה. אז אשאל אתכם שאלה, חבר'ה. אברהם אבינו, מה הייתה המידה שהוא הצטיין בה? מידת אהבה, חסד, נכון? אברהם הוא אבי, כך הוא נקרא בנביא. ואברהם בגימטריה זה רחם, רחם זה רחמנות, רחם זה אהבה, רחמי זה אוהבו בארמית. ובכל אופן, בניסיון העשירי, שהוא הניסיון הגדול מכולם, נכון? ניסיון העקדה, אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת וירא, אומר, אתה ידעתי, אתה בעין, כי, מישהו זוכר את המשך הפסוק? כי ירא אלוהים אתה. אז לכאורה, שאלה ששאלנו הרבה מפרשים, לכאורה צריך להגיד, אתה ידעתי שאתה סופר אוהב השם. אם אמרנו שהאהבה זה מדרגה גדולה, ועוד יותר אצל אברהם, שזה המידה שהוא הצטיין בה, אז בניסיון העשירי, שזה הטופ של הניסיונות, הניסיון האחרון, היה צריך להגיד, אתה ידעתי כי אוהב השם אתה. ובמקום זה כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. שאלה ברורה, נכון? שאלתי אל? מידן, שאלה ברורה? למה השם... נותן לאברהם ציון תואר כזה שהוא יראה, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה, אני צריך להגיד כאוהב השם. השם זה מידת רחמים, אלוהים זה מידת הדין. אז אהבה תמיד צמודה ליוד כבב קש, זה מידת הרחמים וחסד, ויראה היא צמודה לאלוהים, אלוהים זה שופטים, דין. אז אני צריך להגיד, אתה ידעתי כי אוהב השם אתה, כי בדקות האחרונות אמרנו וגם אתם אמרתם שיראה על גבי הבא אהבה. זה היה צריך להגיד, בסוף, במדרגה האחרונה, בשיא, אתה אוהב השם, בייחוד אברהם, שזו המדינה, המידה שהוא הצטיין בה. פשטייס? קומפרי? נו, אז מה התשובה? בסדר, דורון, יש לך תשובה לשאלה? אמרנו שיראה קודמת לאהבה, נכון? אז למה אצל אברהם בסוף הדרך דווקא הוא הצטיין והחמיאו לו, שיבחו אותו במידת היראה ולא במידת האהבה? אני צריך להגיד, אתה ידעתי כי אוהב השם אתה, אם זה סוף הדרך. חכם גיל?
שהשיג יראת אלוהים, לא סתם יראה. זאת אומרת, יש יראת העונש, זה קודם לאהבה, והוא השיג יראת הרוממות.
גם יראת הרוממות היא קודמת לאהבה. אז זה דיברנו לפני רגע שיש יראת רוממות, ועל גבי הבא קשר, אהבה, חיבה לקדוש ברוך הוא. אז אברהם אבינו היה צריך להיות מצטיין, ושבחו אותו באהבת השם ולא ביראת אלוקים, לכאורה. השאלה ברורה לכולם? רבי אביגדור יהודה? שמה? יפה, אבל איך היא משלימה? איך היא שומרת עליה? זה נכון, אבל לכאורה בסוף הדרך היינו צריכים לציין את המדרגה הסופית הכי גבוהה. אני אגיד לכם מה אומר המהר"ל, בסדר? למהר"ל יש ספר שנקרא נתיבות עולם. בחלק ב' יש נתיב יראת השם. והוא מתייחס להיראה הזאת, והוא אומר, היראה שמדובר עליה שם, זה יראה שלא ייגמר לעולם. אתם מכירים את השיר הזה, שלא ייגמר. יש כזה שיר, נכון, יפה? אז זאת יראה, יראת אהבה. אחרי שכבר יש לו יראת רוממות, או לפני זה יראת עונש, ויראת רוממות, ויראת כבוד, והוא מגיע גם לאהבה, עכשיו הוא עושה הכל שלא ייפסק, האהבה הגדולה שיש לו, הקדוש ברוך הוא, שלא תיפסק לעולם. הרי אדם מסוגל ליפול ממדרגתו. כל אחד מאיתנו עולה, גם עלול לרדת, נכון? אז אברהם הגיע למדרגה כזו, במדרגה העשירית, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, רק שהקשר שלי איתך לא ייפגם, שלא יקרה שאני אמנע מלהכות הבן, שלא יקרה שאחשוש מלעשות משהו, אם אתה ציווית, ואני כל כך רוצה להביע לפניך את היראה שלי כלפיך, את ההתבטלות שלי כלפיך, את האהבה שלי אליך, אז עכשיו באה יראת אהבה. כלומר, זו יראה מאוד מאוד עדינה. זו יראה שבאה אחרי אהבה, ומה היא עושה? היא שומרת. היא פוליסת ביטוח כזאת. היא גורמת שהאהבה לא תיפסק. אז היא באה אחרי יראה, ואחרי אהבה, יראת אהבה, שלא ייגמר לעולם. מין ביטוח כזה. יפה חברים? כלומר, על איזה יראה מדובר? יראה שלא יהיה פגם. בסדר? ככה עונה המהר"ל. יש עוד תשובות, אבל זו תשובה יפהפייה, שמאוד אהבתי כבר מצעירותי. כשראיתי זה מאוד מאוד התלהבתי ממנה. אבל אדם, קטעתי אותך, רצית להגיד תשובה מעצמך, נכון? אבל למה אתה אומר שאהבה זה דווקא עשייה? אהבה זה גם מה שהלב מלא ממנה. אתה מלא באהבה כלפי הקדוש ברוך הוא.
אתה יכול להסביר מה זה, אהבה אתה לא יכול להסביר מה זה.
כי מה?
אהבה אתה יכול לראות, אתה לא יכול להגיד לו, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, כאילו, אתה יכול להגיד לבן אדם, אהבה זה הנה, מה שאני עושה זה אהבה. אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אהבה זה...
אבל יראה אפשר לראות אותה, וכל מיני...
והרבה דוגמאות.
אז אתה אומר, בגלל הרוב. אבל אתה מקבל גם את התשובה של המהר"ל, נכון? לא אכפת לך לקבל. מה אתה אומר? נתיב יראת השם. נתיבות עולם, חלק, איזה... לא בית. בייס. פעם שנייה כבר היום, אתה אמרת קודם יוטט ועכשיו בית. חיים בו, אז מה? צוחקים, אל תיקח איזה קשה. מה אמרת על מידן? צעיר בשיעור, התכוון, הפזם שלך כבר תתחיל. טוב חברים, ברשותכם נמשיך, בסדר? אז ראינו שני הראשיים הם היראה והאהבה. שני עמודי העבודה האמיתית שזולתם לא תיקון כלל. כלומר, אי אפשר לדבר על עבודת השם אם אין לך יראה, בייחוד יראת הכבוד, והאהבה. זו מילה יפיפייה אהבה, נכון חבר'ה? כל האותיות כאן הן אותיות מלאות באור כזה. א', ה', ה', כל הזמן יש כאן ב' באמצע, אבל אותיות מאוד מאוד מהירות, בייס, כן. אותיות מהירות, אותיות כאלה אהבי, מה שנקרא אהבי, זה גם נשמע כמו אהבה. טוב, בכלל היראה, יש שלושה דברים. יש ההכנעה יותר משלושה, ההכנעה מלפניו יתברך, הבושת בקרוב אל עבודתו, והכבוד הנעשה על מצוותיו, אל שמו יתברך ולתורתו. אז בכל אופן זה שלושה דברים, חבר'ה. הוא יסביר אותם אחד לאחד. הכנעה, בושת כשאתה מתפלל או מקיים, כן, כשנתפלל, וכבוד שנעשה אל שלושה דברים, אבל זה דבר אחד, כבוד, אל מצוותיו, אל שמו יתברך ואל תורתו, והוא יסביר את שלושתם עוד רגע. ובכלל האהבה, שלושה דברים, השמחה, כלומר, אתה אוהב את השם בשמחה, הדבקות, זה הטוטליות עד הסוף, והקנאה. אז המילה קנאה היא הכי פחות ברורה, אולי לחלק מכם, אבל אין הכוונה קנאת איש ברעהו חלילה, שזה דבר מאוד מאוד פחות, אלא קנאה הכוונה קנאה לשם השם, שאדם לא יכול לראות ששמו של הקדוש ברוך הוא מתחלל, מתבזה. נכון חבר'ה? אני חייב לספר לכם סיפור ששמעתי הבוקר. סיפור שאני חושב שהוא לא ידוע כמעט לאף אחד בעולם, אבל סיפר לי זה מישהו שהיה נוכח, שייך לקנאה לכבוד תלמידי חכמים. שומעים חבר'ה סיפור ממש, רק בשביל זה היה כדאי שתבואו לשמוע את הסיפור הזה. הרב צבודה זצ"ל, כידוע היה ראש ישיבת מרכז הרב, אחרי אביו, הרב זצ"ל וביניהם הרב חרל"פ, תלמידו של הרב קוק ואחרי זה הרב צבודה. ותחילת הישיבה לא הייתה כאן במרכז הרב שאנחנו מכירים, אלא בישיבה הישנה ברחוב הרב קוק. מכירים חבר'ה? בית הרב. אז סיפר לי אחד שלמד שם באותה תקופה, שזה לפני די הרבה שנים, שיום אחד, אחד מגדולי הרבנים החרדים בבני ברק, דיבר כמה דברים על הרב קוק שלא היו כל כך הערכה לרב קוק. אני לא אגיד את השם של אותו רב חשוב שכבר נפטר, אחד מהענקים שלומדים מדברי תורתו, מהמפלפלים הגדולים ביותר בדור שלנו בגמרא, חידש חידושים נפלאים. הוא אמר דברים, הוא לא ביזה חלילה, אבל הוא אמר דברים שהיה בהם איזה לא הערכה מספקת אל האבא של הרב צודה, אל הרב קוק. וזה גרם לצער, גם להתרגשות, בין התלמידים של מרכז הרב אז, לפני 40-50 שנה. ואחד מהתלמידים הגדיל לעשות ופגע בכבודו של אותו רב, תלמיד חכם חשוב מבני ברק, וממש השתמש בביטויי גנאי ובביזוי וכו'. והוא חשב שבזה הוא עושה כבוד לרב זצ"ל, לרב קוק, שהוא מחזיר מנה אחת אפיים למישהו שלא מספיק העריך את התורה של הרב קוק. והגיעה שעת תפילת מנחה, ובכל יום בתפילת מנחה הרב צבי יהודה, הרב צדה כהן קוק, היה מגיע לישיבה והיה מתפלל עם התלמידים, ונשאר איתם, לומד איתם, ובאותו יום הוא לא הגיע. וחיפשו אותו וראו שהוא עומד למטה בחצר של הישיבה, איפה שהמדרגות מתחילות, מי שמכיר את הבית של הרב קוק, ולא מוכן לעלות. אז התלמידים יגשו ואמרו, הרב, מנחה, מחכים, אמר, אני לא עולה עד שלא עוזב את הישיבה, אותו בחור שפגע בכבודו של הרב החרדי מבני ברק. אם ככה מדבר בחור בישיבה שלנו בדברי גנאי כאלה על רב חשוב בבני ברק, אז אני לא נכנס לישיבה, לא נתפלל איתכם מנחה, ככה אי אפשר לתפלל מנחה, עד שאותו אחד לא הורס את המזוודות שלו ועוזב את הישיבה. ואותו אחד עשה את זה לכאורה לכבודו של אבא שלו, של הרב זצ"ל. אבל הוא כל כך הפליג בדברים והגזים, ולרב צודי היה כזה כבוד, כמו שכאן כתוב, לתורתו של השם, הוא אמר, אי אפשר ככה להתפלל בישיבה, עד שהוא לא זה שם, אני נשאר כאן למטה, לא עולה למעלה לבית המדרש להתפלל. סיפור מדהים, נכון? אני חושב שהוא לא מוכר, לא ידוע לאף אחד. היום שמעתי אותו מאחד שהיה נוכח. פילי פלאים, נכון? אז כשקראנו כאן על, גם על כבודו של הקדוש ברוך הוא, וגם אחרי זה על קנאה, אז זה גם קנאה לכבודה של תורה, וזה ממש, מה שנקרא בינו, הפוך על הפוך, כי זה פגעו קצת באבא שלו, אבל פגעו לא בצורה מבזה, אלא לא כיבדו אותו מספיק, אבל הוא לא יכולה לסבול את התגובת נגד שהפריזה על המידה ועברה כל גבול ופגע. נימד מזה אנחנו כמה לשמור על קודם של תלמידי חכמים, גם תלמידי חכמים שאנחנו לא תמיד הולכים באותו ראש איתם, לא מסכימים לדעות שלהם בענייני ארץ ישראל נגיד וכדומה, אבל הם נשארו תלמידי חכמים, כמה צריך לכבד את כל המגזרים, גם, לא, גם אם הוא לא מגזר של כיפה סרוגה למשל. בסדר? טוב. אדם, רוצה להגיד משהו? מישהו כאן הצביע? טוב. יש לי כאן בראש כל זמן שאתה מצביע, אתה מבין? ככה אני באופן... טוב, נראה בפנים. הנה, עיקר היראה, זה מה שדיברנו לפני כמה דקות, זה לא יראת העונש, אלא יראת תרוממות. ואל תשמעו בדבריי שיראת העונש שלא טובה. יש כאלה שחייבים יתירת עונש, כמו ילדים קטנים, או גם אנשים מבוגרים, גם אנשים רציניים, צריכים קצת שיהיה להם מין רצועת מרדות, נקרא לזה, מין בלם כזה, אם הם עייפים, עצבניים, לא יודע מה, כועסים, יתירת העונש תשמור אותם, אבל אי אפשר שיתירת העונש תהיה עיקר המגדל שלנו, של יתירת השם, בנדבחים שלו, זה חייב להיות הבסיס, אבל לא הנדבח העליון, כי יתירת העונש בסופו של דבר היא לא עבודה אמיתית. זה לא בגלל שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, ואתה אוהב אותו, ואתה מכיר בגדולתו, ורוצה למלא את רצונו, אלא משום שאתה דואג למי? לעצמך. כלומר, לא הקדוש ברוך הוא במרכז, אלא אנחנו במרכז. בירת עונש אתה עובד את מי? אתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה יותר עובד את העתיד שלך בירת העונש, לקבל שכר או לא לקבל עונש. לכן, ירת עונש חשוב שיהיה בה קצת. ככה קורטוב כזה שירת עונש ניקח לעת מצוא שתמיד תשמור עלינו, אבל נעבור מהר לירת רוממות, ירת כבוד, ירת חטא. ירת חטא זה ירה מהחטא, שלא נתלכלך בחטא. לא ירת עונש החטא, אלא את החטא עצמה. הנה עיקר היראה, יראת הרוממות, שצריך אדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה מצווה. והאמת היא ש-24 שעות מהיממה, שזה פחות או יותר כל היממה, נכון? לא השארתי הרבה ספר. 24 שעות מהיממה אנחנו עושים מצווה. כי מה שלא נעשה, חבר'ה, אין בעולם מצב של אדיש. מצב, יש או מצווה או חלילה עבירה. אבל כבר לימדו אותנו גדולי ראשונים ואחרונים, מופיע בהרבה הרבה מספרות של חכמינו, שהמציאות של איש היהודי אין מציאות ניטרלית. יש מציאות של מצווה, כי אם הוא אוכל ושותה, הוא גם עושה מצווה. וכשהוא הולך לישון כדי לעבוד את בורו אחר כך, אז הוא גם עושה מצווה, בייחוד אם כשהוא ישן, אז הוא פוגש את הרמח"ל באמצע השינה שלו, אז בכלל הוא עושה מצווה, ודאי כשהוא ישן בסוכה הוא עושה מצווה, אבל כל שינה היא מצווה, כי היא הבראת הגוף. לכן קשה למצוא זמנים שבהם אנחנו לא עושים מצווה. יוצאים למילואים, עושים מצווה, חבר'ה? כל שנייה שחובשים מדים, זה מצווה. עוזרים לחבר, אנחנו עושים מצווה. מסמכים בבני המשפחה שלנו. הכל זה מצווה, נכון, חבר'ה? כלומר, קשה למצוא זמנים שבהם אנחנו לא עושים מצוות, אלא אם כן חלילה נופלים במשהו שהוא הפך מרצון השם, לא רוצה להזכיר איך שקוראים לזה. בכל אופן, עושה מצווה, אפשר להגיד שזה כל הזמן אנחנו שלוחים בעולם הזה להיות מבצעים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כמו השלוחים של חב"ד, כך אנחנו שלוחים של הקדוש ברוך הוא. כך אומר שפת אמת בפרשת שלח לך, שאדם יום שהוא נולד הוא שליח מצווה של הקדוש ברוך הוא, בכל שעה, בכל רגע הוא מקיים את רצונו, בכל נשימה ונשימה מהלליה, כל הנשמה תהלליה. אבל ודאי שכאן הוא מדבר קודם כל בפשט, כשאדם עושה מצווה ממש, אתם יודעים, בפועל, עכשיו הוא מניח תפילין וכדומה. טוב, שצריך אדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה מצווה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה את המעשה החשוב ההוא שהוא עושה. והוא מה שהזהיר התנא בפרקי, לא, בברכות, תהיתי לרגע, רציתי להגיד פרקי אבות, זה בברכות, וכשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל. בסדר, חבר'ה? לכן כמה צריך לזהר בתפילה, לא להתעסק בדברים אחרים, לא לדבר אחד איש עם רעהו. הייתי אומר לא לחשוב על דברים אחרים, זה קשה מאוד לשלוט במחשבה. אבל לפחות לא לפעול פעולות שנראה בהם, שאין בהם ריכוז מול הקדוש ברוך הוא בתפילה נטו. וגם זה סיפור מהרב צודה, שהוא קצת יותר מוכר, ודאי לכל מי שהיה במרכז הרב וכל מי שהיה תלמיד שלו. הוא היה עובר בין השורות באמצע חזרת השץ, ואם היה רואה מישהו שמנצל את חזרת השץ ללמוד איזושהי סוגיה בגמרא או דבר דומה, היה תופס את הספר וטח, היה סוגר לו את הספר. היה ממש ככה מחנך תקיף. בזמן התפילה אתה מתפלל, בכל דרכיך דאהו, אותו זמן אתה נמצא רק בדרך של תפילה. אתה נמצא מול הקדוש ברוך הוא, בין אם זה בתפילת לחש, בין אם זה חזרת השץ, או פסוקי דזמרה, ואל תתעסק בדברים אחרים. גם לא בדברי תורה. אז כשאתה מתפלל, דע שאתה מתפלל, ודע לפני מי אתה מתפלל. מה הפסוק המפורסם, חבר'ה, שמופיע בתהילים? מה הפסוק הידוע? שיוויתי השם לנגדי תמיד. והנה, שלושה דברים צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב, כדי שיגיע אל זאת היראה, כי זה לא פשוט. אם הקדוש ברוך הוא היה חלילה, לא לחשוב כן, אבל הוא יצויר תיאורטית שהוא היה גוף, או דמות הגוף, כמו אצל הנוצרים, שיש להם כל מיני פסילים ואלילים והגשמה בכלל של האלוקים שהופך להיות בילוד אישה חלילה, או המיתולוגיה היוונית שבנתה פסילים, או ימי קדם ב-2000 שנות תוהו בימי המלאכים מהם כמו נמרוד שהכל היה מלא שם בפסילים, אז היה יותר קל, זה לא היה אמיתי, זה היה מגשים אותנו הגשמה נוראית, עבודה זרה, עבודת אלילים, אבל היה הרבה יותר קל, היית רואה את אלוקים. בהקשר לזה יש אמירה מאוד יפה של המשורר היהודי, גם הוגי הדעות, היינריך היינה. שמעתם עליו? הוא היה בגרמניה, לפני השואה, לפני מלחמת העולם הראשונה, לפני, לא יודע, 150 שנה, והוא היה יהודי, ואחר כך התנצר לו עליכם, ונהיה קתולי, ואחרי זה נהיה פרוטסטנטי. עבר הרבה בחיים. ופעם הוא יבדח בדיחה מרה, כי הוא ידע שהכל זה שקר וכל הדתות שהולך, הוא התנצר וכולי כדי להתקבל בחברה, לא שאני נומד על הזכות, אבל הוא עשה את זה לא בגלל שחושב שזו דת האמת הנצרות, אלא כדי להתקבל, להיות מעורב עם הבריות, שכאילו הגרמנים הרשעים יקבלו אותו. ואנחנו יודעים שהם חיפשו בסבתא של הסבתא בשואה, והשמידו את כל מי שהיה לו איזשהו קשר ליהדות. על כל פנים, אז הוא אמר באיזו אמירה כזאת מרה ומרירה, כשהייתי יהודי, ידעתי שאלוקים רואה אותי, אבל הפריע לי שאני לא רואה את אלוקים. מה, זה קצת הפריע לי שאני לא יכול למשש אותו ביד, לראות אותו בעיניים, כי ביהדות לא רואים את אלוקים, רואים את כל הגילויים שלו, אבל לא רואים את עצמותו, כי הוא לא גוף, לא בנות הגוף. הלכתי, נהייתי קתולי. אז עכשיו ידעתי שאני רואה את אלוהים, כל הזמן רואה אותו, אבל הוא לא רואה אותי. כי אני, הכל מלא בפסילים ובבובות, ועוד מעט יש להם את החג שלהם, אז הם הולכים עם בובה, וזה נהיה אלוקים, ויש להם כניסיית הקבר של אלוקים קבור שם, וכל מיני דברים משונים כאלה. אז מה היה בשלב השני? ידעתי שאני רואה אותו, אבל הוא לא רואה אותי. אמרתי, נלך, נהיה פרוטסטנטי. אז עכשיו, לא אני רואה אותו, לא הוא רואה אותי, קרח מכאן ומכאן. אז ככה עבר שלושה שלבים. שלב שאלוקים רואה אותו, שלב שהוא רואה את אלוקים, שלב שלא הוא רואה את אלוקים, ולא אלוקים רואה אותו. הוא רואה את אלוקים כאילו, כן? אני היום במוזה של סיפורים, אני יכול להיות סיפור, חבר'ה? אבל בלי נדר, בלי נדר, סיפור אחרון, אבל לא מבטיח, רק בלי נדר סיפור אחרון. אבל זה סיפור מאוד ידוע, שהאימא של הרב קוק, לא של הרב צודה, סבתא של הרב צודה, אימא של הרב זצל, עלתה באונייה עם בעלה ארצה, אחרי שהרב קוק כבר היה בארץ, אונייה, ופעם לעלות באונייה, זה היה ממש, אתם יודעים, חודשים שלמים, והאונייה חישבה להישבר, לא היה קל. נסו, ובאונייה היו הרבה צליינים פרבוסלבים. ווסיס פרבוסלבים, חבר'ה? בדיוק באת בזמן. כנסייה יוונית אורתודוקסית? רוסית אורתודוקסית. על כל פנים, אז הצליינים האלה התחילו להגיד שלום, אנשים ככה מנומסים, מי את מעט, אז הבינו שיהודיה, שהם כולם היו נוצרים, רק היא ובעלה, הרב, רב שלום זמן קורא לו, אבא של הרב קוק, נסעו באונייה הזאת לארץ ישראל, פלסטינה בלשונם. על כל פנים, אז אמרו אותם נוצרים, אמרו לאמא של הרב קוק, מילא אנחנו פה באים לארץ הקודש, פלסטינה, זה של, יש לנו קשר, אבל מה את יהודיה, מה יש לך לחפש בארץ ישראל, מה לכם, ארץ, מה יש לכם קשר? מילא אנחנו, פה יש הרק קפיצה, פה כל מיני סיפורי, בו במייסה סיפורי סבתא, אבל מה, זה לא אמרו, אבל מה לכם יש לחפש? אז היא כמו כל יהודי טוב, היא ענתה בשאלה ואמרה, תגידו לי בדיוק, מה יש לכם באמת כאן בארץ ישראל? אז אמרו, מה זאת אומרת? את לא יודעת שאלוהים שלנו קבור כאן? לא שמעת כנסיית הקבר? לא שמעת שאלוהים שלנו? האלוהים קבור כאן? אז מה, זה בדיוק ההבדל ביני לביניכם. אלוהים שלכם קבור כאן, ואלוהים שלי חי וקיים בארץ ישראל. ככה אתה סבתא ונסתתמו טענותיהם של הפרבוסלבים. תשובה יפה, נכון? לכם יש אלוהים מתים, ולי יש אלוהים חיים ומלך עולם בארץ ישראל, שאליו אני חוזרת, אליו אני שווה. טוב, היינו ברמחל או בסיפורים? איפה היינו בדיוק? בואו נחזור לרמחל. והנה, שלושה דברים צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב, כדי שיגיע אל זאת היראה. איזו יראה של לדעת לפני מי אתה מתפלל ולפני מי אתה עושה מצווה. כמו שאמרנו, בהסתכלות רחבה, כל יום כולו אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, מולו, במחיצתו. האחד, להכניס עמוק בתודעה שלנו ותודה של כל אדם ואדם שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, שהרי חברים יקרים כל הארץ, מלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי ממנו, בלשון הזוהר הקדוש, אין אתר פנוי ממנו, הכל מלא בהופעה אלוקית, בהשגחה אלוקית, הכל זה שליחות אלוקית, הכל זה ממנו, הכל זה כלול בו ונבלע בו, אין משהו נפרד ממנו. כלומר, הוא מעל הכל, אבל הכל כלול בו. לא שהוא הטבע, אבל הוא מקומו של עולם. לא העולם מקומו, אלא הוא מקומו של עולם. הוא יוצר הכל, והוא נושא את הכל, והוא כולל את הכל, והכל כלול בו. טוב, זה ביטוי של הנזיר, רבי דוד כהן, התלמיד של הרב קוק זצ"ל, שלא השם, איך אומר? לא הכל אלוהים, כמו שאמר אחד בשם שפינוזה, אלא הכל באלוהים. כלומר, לא שהטבע זה אלוהים, חס ושלום, כי אז זה סוג של עבודה זרה. תגיד, השולחן זה אלוהים, חס ושלום. אבל הכל כלול בו, כלומר, אין אתר פנוי ממנו. הכל נבלע אליו, הכל נמשך אליו, הכל נשאב אליו. הכל כוסף אליו, הכל רוצה לחזור אל השורש, למקור. אז האחד שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו, ונושא ונותן אימו. הרי זוהי התפילה, אנחנו מבקשים דברים, בהתחלה משבחים, אחרי זה מבקשים, ובסוף מודים. נכון חברים? שבח, בקשת צרכים והודעה, זה תפילת עמידה. אף על פי שאין עינו של אדם רואהו, ולעולם לא תראה, ואין שכלו של אדם קולט את המציאות האלוקית, ולעולם לא תקלוט, גם לא בעולם הבא, כי לעולם יישאר בורא ונבראים, אז גם אם העין לא רואה, אבל אנחנו מחוברים, אנחנו עומדים מולו, הוא מתגלה אלינו, מופיע אלינו בכל ההשגחה ובתורה ובבריאה ובנשמה שלנו, בכל המציאות הוא נמצא בכל מקום, אז גם אם אין אדם לא רואה, אבל האדם מנהל מסע ומתן עם בוראו, בורא העולם, הבוחר בעמו ישראל. ותראה כי זהו היותר קשה שיצטייר בלב האדם, יצטייר כוונה ידומיין, ישוער, יתואר, בלב האדם ציור אמיתי, יען, יען זה בגלל שאין החוש, איזה חוש? חוש העין או חוש מישוש, זה לא כמו פסל שאתה יכול לגעת בו, יען, אין החוש עוזר לזה כלל, אנחנו חיים בעולם של חושים, חוש ומוחש, אתה רואה דברים מוחשיים, וכאן אתה לא נעזר בחושים, אלא רק בדעת, ברגש, בדמיון, וגם אז אתה נעזר בהם, ואינך רואה, אלא קולט, אתה תופס, אתה מבין איך שהשם מתחבר לעולם, אתה לומד את זה מתוך כל כתבי הקודש שלנו, רואה את זה בהשגחה כל הזמן, בבריאה מופלאה, אבל החוש לא עוזר לזה לראות אותו בעצמו, ובכל אופן, אנחנו יודעים 100% בנאמנה, בוודאות, שאנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, והוא משגיח ושומע. וכמובן שהשאלה שתמיד שואלים, אז רק רגע, אם הוא כל כך שומע, ואני מתפלל מעומק הלב, למה התפילה לא תמיד מתקבלת? זו שאלה שכל אחד שואל, ושאלה אמיתית, שאלה של אנשים מאמינים גם כן, לא באה מכפירה. אז קודם כל נדע שכל תפילה פועלת, בין אם זה שהיא מקרבת אותי לקדוש ברוך הוא, ואין לך דבר גדול מזה, של רצוננו שיתבטא לרצונו, ואישיותנו שתתקרב אליו, כי כל תפילה מקרבת. וב' כל תפילה מתקבלת, אבל לא תמיד בדיוק במה שביקשת. לפעמים אתה מבקש משהו אחד, והקדוש ברוך הוא יודע, עם כל מה שהתקרבת לשם, ועכשיו כאילו מגיע או לא מגיע, אבל עכשיו השם רוצה לתת לך, אבל לא מה שאתה ביקשת, כי לא בהכרח מה שביקשת זה מה שהכי טוב שיהיה לך. כי אדם לא תמיד יודע מה טוב לו, נכון חבר'ה? זה כמו שאדם רוצה לתפוס אוטובוס, עושה את ברגע שהאוטובוס הזה לא היה טוב בשבילו. או רכבת וכדומה ממטוס, תמיד דוגמאות מפורסמות. אז תפילה מתקבלת, תפילה פועלת, אבל לא בהכרח כמו לחיצת כפתור או כספומט כזה, שאתה מכניס מיד יוצא. לא בהכרח מה שביקשת זה הדבר הנכון ביותר, ואולי עדיין לא, אלא תמשיך לקוות, קווה לשם, חזק באמת סיבך ושוב קווה לשם. לכן זה לא נכון לחשוב שתפילה לא מתקבלת. א', היא תמיד מרוממת את האדם ונותנת לו דבר החשוב ביותר, תקרב לשם, וב', היא מתקבלת, אבל לא תמיד במה שביקשת. אמר לי פעם הרב משה לוינגר, מי שהקים את היישוב ידי בחברון, ולא בחברון, על כל יהודה ושומרון הוא עומד מאחורי זה, שתמיד בחברון, כשהיו מתאמצים, מתפללים ועושים משהו, תמיד הם מקבלים. אבל במקום אחר ממה שביקשו. ביקשו במערה, קיבלו את אברהם אבינו, ביקשו במערה אבינו, קיבלו בית הדסה. א', כי לא תמיד זה מה שהיה נכון, ב', שלא נחשוב שהכל תלוי בנו, זה השם תמיד היה מפתיע במקום אחר. אבל ראו שמשקיעים מאמץ, קיבלו באיזה מקום אחר. טוב, אבל לפעמים גם ברוך השם, לא לפעמים, הרבה פעמים התפילה כן פועלת, וכן מתקבלת, כלומר, תמיד היא פועלת ומתקבלת, לפעמים מתקבלת גם ממש מה שביקשת, נכון? כל אחד מכם בייחוד מזבח בדמעות, והנושא הזה שאתה מבקש עליו הוא דבר שהוא באמת חשוב, ואתה מתאר את עצמך אז בהמלאות שלושת התנאים האלה, שגם האדם הוא ראוי, והתפילה היא על דבר חשוב, ונעשית מקירות הלב, מעומק הלב, הסיכויים שלה לבקוע את הרקיע הם גדולים. אבל למה בגוש קטיף למשל? בגוש קטיף אנשים, מה זה בחו? ויש תמונות כאלה של דמעות, של צעירים וצעירות, ותפילות המוניות בכותל המערבי, וזה לא, וזה, וגוש קטיף נפל. אז מה נגיד שהקדוש ברוך הוא לא שמע? הוא ודאי שמע, וכל תפילה נאספה לאוצר התפילות האלוקיות, וכל דמעה התאספה בנוד הדמעות למעלה בשמיים. ואז אם זה לא הציל את גוש קטיף, אז זה הציל במקומות אחרים, שאחרי זה גם רוצה לעשות התכנסות ונסיגה וכו', ועד היום רוצים לעשות, ואיננו יודעים כמה התפילות ההם פעלו למנוע נסיגות הבאות. אבל בגוש קטיף, הגזרה האלוקית לא השתנתה מהסיבות שאנחנו לא בהכרח יודעים מהם. למה לא היינו רואים, או למה היינו צריכים לעבור את זה. כך שאנחנו לא, זה לא לחיצת כפתור, ומתפלים מכל הלב, אבל זה לא שחס ושלום אין מי ששומע אותנו, אלא כל הזמן יש אוזן קשבת, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך ותפילותיך בספר נכתבים, אבל לא תמיד בדיוק בדבר שרצינו. הרי מי שהניע את כל הגלגלים של גוש קטיף, לצערנו עד היום הוא בין שמיים לארץ מוטל כצמח, נכון חבר'ה? עכשיו, זה בא בדיוק חודש, חודשיים אחר כך, הכל ה... אז רואים שזה עניין אלוקי, ששם אמר, לא, קודם יהיה הנפילה הזו של גוש קטיף, אחרי זה יהיה מה שיהיה, אני לא מפריט יותר מדי, אנשים יכולים להבין לבד. אבל רואים שהיה איזו גזרה שאי אפשר לשנות. ומרן הראשון, לצון לרב מרדכי אליהו, אמר, התפילות האלה יבקעו את הרקיעה, והוא כנראה ראה שזה הולך להיות, ובכל אופן, ברוח קודשו, ובכל אופן, היה משהו חזק מכל התפילות שנגזרה, גזרה קשה, שאיבדנו את גוש קטיף וצפון השומרון, אבל שלא נחשוב שהתפילות והדמעות והבכיות הלכו לאיבוד, אלא הכל נרשם אצל הקדוש ברוך הוא. כשהגעתי לקיית רבה לפני הרבה מאוד שנים, בדיוק לפני 38 שנה, הייתה אישה, אני זוכר גם את שמה, לא נזכיר כאן, כי יש לה משפחה, שהייתה על ערש דווי, חולה מאוד. וכל קיית רבה חברון התפללו לרפואתה. והרב ליאור, רק אז הגיע לקיית רבה, הוא פרסם איזה פלייר כזה בתיבות הדואר, ואמר, אין לי ספק, הוא כותב, שהתפילות האלה פועלות את פעולתן. והרבה חולים התרפו כתוצאה מהם וכו', וגם אם לא נזכה, כי היה ברור שהיא כבר הולכת להיפטר מן העולם. אז הוא כבר בא לעודד את הציבור ואמר, דעו לכם שהתפילות האלה לא הולכות לשווא. פעם אמר אבא של חייל אחד שנהרג קדוש השם, וכל עם ישראל התפלל למענו, נחשון וקסמן, השם מקום דמו, הוא אמר, לפעמים הקדוש ברוך הוא מותר לו גם להגיד לא, כך הוא ענה. ואני חושב שאם נדייק יותר, הוא תמיד אומר כן. אבל הכן שלו הוא לא תמיד במה שאתה חשבת. אז לפעמים הכן אומר, קיבלתי ואני אוהב אתכם ומקרב אתכם ואציל הרבה חלים אחרים, אבל לא תמיד בפרט המסוים שאתה ביקשת. כלומר, הוא צודק שזה הלא, אבל זה לא שזה הלא שנסגר השער, כי שערי דמעות לא ננעלו. וגם שערי תפילות של רבים לא ננעלו. אבל הכן של הקדוש ברוך הוא לא תמיד מה שאנחנו מצפים, ומצד שני, הרבה פעמים הוא כן מה שאנחנו מצפים. הרבה הרבה תפילות קולות בדיוק למטרה ועושות ניסי ניסים, כל אחד מכם יודע ודאי מכיר. אתמול מי שעקב אחרי החדשות, מישהו כאן שמע חדשות אתמול חבר'ה? מה זה חדשות? חדשות זה כלל ישראל, זה חדשות. זה חיבור לכלל ישראל, פעם ביום. או לפחות בסוף השבוע לקרוא עיתון בשבע, זה חיבור לכלל ישראל. אז אתמול נמנע אסון אדיר, פיגוע באוטובוס, מחזיר אותנו לתקופת הפיגועים, לא עלינו שלא נדע יותר, התפוצץ מטען באוטובוס בבת ים. ורגעים ספורים או שניות ספורות, התפוצץ. רגעים ספורים לפני כן, אחד מהנוסעים הבחין במטען חבלה, אמר לנהג, הנהג אמר לכולם ירד במהירות, ירדו, ועד שירדו כולם, ואז הוא התפוצץ. חבלה משטרה נפצע קל שהוא הגיע ונסעק. אז בכל אופן, לך תדע כמה תפילות נאמרו אותו יום, וכמה זכויות הצטברו, וכמה לימוד תורה היה שמנע את האסון הזה, נכון? נכון שבפועל, בקצה, זה היה יהודי שמגיע לו ישר כוח שהוא שם לב לנהג. אבל יש רקע לזה, ורקע זה כל מה שעם ישראל הכין את הקרקע להופעת הברכה האלוקית שניצלנו. אז אתה מבין, מידן, חשוב לשמוע חדשות, כי דבר כזה זה להודות לשם, להיות שותף לצורת הציבור. צריך לדעת דבר כזה, נכון?
תשובה.
מה אתה אומר?
איזה תשובה.
לא כל יום ולא כל מהדורה, כן? אתה לא צריך רשת בית לשמוע, אבל נגיד ערוץ 7, שם זה יהיה מוגן, מוגן עם רימון. What's the time? 4:02. היום זה השעת סיפור, חבר'ה. יישר כוח. תודה רבה.